בחודש הבא יתקיים בירושלים הכנס השנתי העולמי למשפט עברי, זה קורה בפעם ה-29. השנה יעמוד הכנס תחת הכותרת תקשורת חברתית וההיבטים המשפטיים של תקשורת חברתית בעולם ההלכתי תורני. ואנחנו רוצים לקראת הכנס הזה לשוחח עם מי שעומד בראשו, רבה של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב הרצון הרוסי, שלום הרב.
שלום לך שמעון ולכל המאזינים העיקרים.
נושאים כל כך לכאורה רחוקים, מי חשב כשניתנה תורה בסיני שמישהו יעסוק בתקשורת חברתית ורשתות חברתיות, והנה השיימינג וכל העולמות הללו נכנסים אל תוך הכנס שלכם.
אכן אתה צודק, הם רחוקים מרחק אדיר מאז שניתנה התורה, אבל הם אקטואליים מאוד מאוד, ומאחר ותורתנו היא תורת חיים, וממנה יש פתרונות לכל הבעיות המודרניות אשר אנחנו מתמודדים איתן. לכן, מאחר ובימינו שלנו, התקשורת החופשית והרשתות החברתיות מהוות היום מוקד של התעניינות מרובה ושימוש מרובה, אבל עם בעיות מרובות, אי אפשר בשום פנים ואופן שעולם ההלכה יהיה מחוץ לנושא הזה ועליו להתמודד עם הנושא הזה. כל כנס וכנס אנחנו מציגים נושא אקטואלי, מודרני, והרבנים והדיינים והשופטים והמשפטנים מן הארץ ומן התפוצות מתמודדים במשך מספר ימים עם אותם נושאים אקטואליים. וברוך השם, לא יאמן, פשוט כל רב וכל מרצה, כל משפטן, מביא עמו תורה מופלאה מאוד ממעיונותיה של התורה, פתרונות אפילו מקוריים, יותר מאשר הפתרונות שלנו היום, ואני מתכוון למשפט הכללי. ולכן...
אז כשהם באים, והרב הזכיר כאן כרגע, גם רבנים, שזה בוודאי, אני מתעסק שגם משפטנים שעולמם גם בעולם התורה וגם בעולם המשפט, אבל מגיעים גם שופטים, יכול להיות שהם יתנו אולי איזשהו אתגור, אולי דווקא מהעולם המערבי המנותק מתורה?
בוודאי, בוודאי. זה בדיוק היתרון של הכנס הזה, שאנחנו מקבלים גם את ההיבטים של המשפט הכללי, ועוד יותר את המשפט העברי. למשל, ניתן דוגמה, השופט דרורי, שמשורר וחייהו, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משתתף אצלנו, וכן אותו דבר, שופט בדימוס, נחמני, מבית דין לעניין המשפחה, משתתף אצלנו, ועוד משפטנים רבים, שהם ממש מהשורה ראשונה, פרופסור נחום רקובר, וכל כיוצא בזה, מלבד רבנים, הרי שבאמת הכנס הזה עשיר מאוד מאוד מבחינת ההרצאות, הרצאות שהן באמת מלאות תוכן ואמינות, כיוון שזה גם ממקורות המשפט העברי וגם ממקורות המשפט הכללי. הנה למשל, ניתן דוגמה, הנושא שעליו אנחנו מדברים כעת. התקשורת החופשית, היא עומדת בסימן של מה שנקרא חופש הביטוי. מעידך, אנחנו מוצאים סירה מובנית, חופש ביטוי מחד, ומצד שני, כבוד האדם וחירותו. איך המשפט המודרני מתמודד עם זה? איננו רואות ולא זר, שבאמצעות התקשורת החופשית, ואני אינני כבר אומר, הרשתות החברתיות, נעשה מה שנקרא בדין שדה על בני אדם פרטים, שהם רק חשודים, הם רק חשודים, ונעשה בדין שדה, פרשנים מופיעים וקובעים שהוא אשם בכך, והוא אשם בכך, וכל כך יוצא בזה. כלומר, המשפט המודרני רומות כבוד האדם וחירותו בגרונו, אבל בעצם חופש הביטוי הופך להיות לחופש שיסוי, ולאו דווקא חופש ביטוי. אנחנו רואה כיצד משפט התורה, מחד, לא רק מדבר על חופש ביטוי, על חובת ביטוי, אבל מצד שני, באמת תוך שמירה מלאה על כבוד האדם וחירותו. יש גבולות לכל דבר ודבר. וזה היתרון שלנו, שאנחנו נעסוק ברמה הפרטנית, נפרק את הנושא הזה לנושאי משנה, ונתקוף אותו מכל פינה, מכל זווית, ואנחנו בסופו של דבר, תמיד כל שנה, אנחנו כבר 29 שנים, אנחנו כל שנה מקיימים כנסים שנתיים בנושאים מאוד מאוד אקטואליים, מוצאים אחר כך קובץ של הרצאות שנקרא שערי צדק, וכך אנחנו מעשירים את משפט התורה בספרות שהיא מאוד מאוד חדשנית, אקטואלית, חשובה למדי, כן? וזה אחת היתרונות של הכנסים האלה.
אני רוצה לשאול, מכיוון שהרב הזכיר את העניין הזה של חופש הביטוי וחופש השיסוי, אני מרשה לעצמי לנחש שהבסיס התורני, הלכתי, שעליו נבנים כל אותן הרצאות וכל אותן מאמרים, זה מתבסס על נושא לשון הרע, נכון? או שיש איזה משהו, מקור אחר?
אמת, מתבסס על לשון הרע, אבל כבוד האדם וחירותו, הוא לא עומד רק בתנאים של לאווים, איסור מוציא שם רע, איסור לשון רע. אצלנו במשפט התורה יש מצוות עשה של לתמוך, לא תעמוד על דם רעך. מי שעושה שיימינג הוא לא רק עובר עבירה, אלא והשבתו לא, אתה מצווה לשמור על חייו, על כבודו בצורה פוזיטיבית, אקטיבית. ולכן אצלנו יש יתרון עצום שאנחנו לא רק מוזהרים באזהרות, אנחנו מצווים במצוות לתמוך, לגמול באדם מסוים. וזה אנחנו נראה איך משלבים בין שני הדברים. איך מצד אחד באמת אם יש חשוד, כיצד אנחנו צריכים להגן על החברה מפני חשודים. ומצד שני איך לא לפגוע בו פגיעה שאחר כך הנזק שלה הוא בלתי הפיך. זה בדיוק המורכבות שיש בעניין, וזה היתרון של משפט העברי, שהוא תמיד יודע להתמודד עם כל המורכבויות שיש.
אני רוצה לשאול שאלה ששאלתי אותה לדעתי כבר בשנה שעברה, אבל בכל זאת אני רוצה לחדד. על פי ניסיון העבר של הכנסים הקודמים, איפה נלקחו דברים שנאמרו בכנס, הועלו על נס, נכתבו בכתובים לאחר מכן, והפכו להיות חלק אולי משגרת היומיום שלנו?
לצערנו הרב, המדינה עדיין איננה מטפחת את הפרויקט שלנו. הפרויקט שלנו הוא פרויקט אדיר וחשוב, אבל אנחנו בכוחות עצמנו עמלים כדי להוציא אותו מן הכוח לפועל. יש בקרב האליטות המשפטיות איזה מין מגננה או פחד מפני המשפט העברי. במידה ונכנס משפט עברי, זה בצורה מדודה או שקולה, עם מסננת גדולה מאוד מאוד. ולכן, אין צל של ספק שעדיין ההשפעה שלנו היא בתחום הספרותי, בתחום של היהדות הדתית אשר כבר מאמצת אותו ומיישמת אותו בתדין דין אמונות שהולכים ונפתחים כתוצאה מהכנסים הללו. היום ברוך השם הולכים ממש בכל מיני מקומות ונוסדים בתדין דמונות, והם מיושמים על בסיס הספרות הזו. אבל כבר ראיתי שבאמת הגיעו מהספרות הזו לבתי משפט כלליים. עורך דין זה או אחר או שופט הגיע דרך המנופי חיפוש והגיע לאוצרות שלנו, מה שנקרא שערי צדק, ומצטט משם. זו השפעה שולית עדיין, אבל אנחנו נקרא בעזרת השם שלאט לאט ככל שיחשפו למשפט העברי ולפתרונותיו ויפחדו מהפן הדתי, ויפסיקו לפחד מהפן הדתי שבו. יש היום איזה מין פחד מהמשפט העברי בגלל מה שנקרא דת, הדתה. פחד שלו אסור שהוא יהיה קיים, הוא לא נכון שהוא קיים.
כל פעם אבל... אומרים מיד זורקים, אתם הולכים לסקול אנשים ברחובות בגלל חילולי שבת, אתם רוצים את דוד המלך, לא יודע איך דוד המלך הפך להיות איזה גידוף. גידוף. אני לא מסתכל לדבר הזה, זה דבר פלא כן. עצום, אבל אומרים כל הזמן, אתם הולכים לסקול אנשים ברחובות.
כן, ובאבותינו המרובים, כיוון שהם לא לומדים תורה, אז הם לא יודעים את מה שנאמר בגמרא, שבדין הגדול, או בדין שדן בדיני נפשות, אם הוא בחת ל-70 שנה, הוציא מישהו להורג, הוא נקרא בדין חובלנית, בדין קטלנית. כלומר, מנם יודעים שההוראות האלה, הם נועדו יותר להיבט הדתי, הרתעתי, לומר לבן אדם, אתה יודע שפכת דמים, אין לזה כפרה, אלא אם כן תעשה כך ותעשה כך ותעשה כך, וכל כיוצא בזה. הם לא יודעים שזה קשור הרבה יותר למערכת החינוכית הבולמת, המונעת, המעצבת את האישיות של האדם. את זה הם אינם יודעים. הם חושבים שאנחנו סעודיה, הם חושבים שאנחנו כמו כל מדינה אחרת שאין לה תורת חיים אמיתית כמו שלנו, ותולים בני אדם ברחובות ובשווקים, וזה הבל ורעות רוח.
אגב, הרב הרוסי גם אומרים, ישנה פרשנות הפוכה לעניין הזה של בדין חובלנית, שאם היא רק פעם ב-70 שנה, היא מתירה כנראה הרבה מאוד רוצחים וחבלנים להסתובב ברחובות ולא בא איתם למיצוי הדין. אז יש כאן
יפה, גם... יפה, אמרת, זוהי דעה, נכון, זוהי דעה שנזכרת בקרב התנאים, אשר מזהירה מפני התרחקות יתרה מהדינים האלה, שמה אולי, וכך אנחנו מזכירים את ההגנה על הבני אדם שמסתובבים ברחובות ושווקים, מפני אלימים פוטנציאליים, רוצחים פוטנציאליים. וכך רוצה המשנה והתוספתא והגמרא לבוא ולומר, תהיו מאוד מאוד זהירים ביישום, אבל לא יותר מדי זהירים באופן כזה שתזכירו את ההגנה על בני אדם. דרך אגב, שמעון, וזה אני כמשפטן יכול לומר לך, לא רק רב, מה שהם טוענים שהתורה כאילו חס וחלילה תוציא להורג מישהו, אני אומר לך שמעון, בפה מלא, בלא שום פחד, הם מוציאים להורג כמעט כל יום, על ידי השיימינג, על ידי הלבנת פנים, אין לך שפיכות דמים יותר גדולה מזו. דווקא דרך החופש הביטוי שהוא מופקר מאוד, מופקר מאוד, שהופך להיות לחופש שיסוי, זה פשוט שפיכות דמים נוראה. וזה כל יום, מעשה שבכל יום. לא כמו שהם אומרים לנו, אחת ל, אתה תוציא להורג. אנחנו לא מוצאים להורג, ברוך השם. אבל הם שופכים דמים יום-יום. מי זה הם? הם אחינו היקרים. Okay. אבל חבל שהם לא יודעים תורה. הם היו יודעים תורה, היו יודעים למצוא את האיזון האמיתי, איך לשמור על כבודו של האדם וחירותו, אפילו של נאשם, אפילו של חשוד, והגנה אמיתית על בני אדם שיוכלו ללכת ברחובות השקים מבלי שיפגעו.
אז אם אנחנו רוצים ככה לסכם את הדברים לקראת הכנס, אנחנו אומרים, הרב ארוסי קורא לא לפחד מהמשפט העברי, ללמוד אותו פשוט, זה קודם כל, וכדי ללמוד אותו אפשר להגיע לכנס כצעד ראשון.
אז ככה. כן. קודם כל, באמת, לא רק לא לפחד, אלא דעה קנית מה חסרת. אינני מוצא בן אדם אשר פוחד מלהשכיל. תשכיל כל דבר, ותברור לעצמך אחרי שהשכלת. אל תשפוט שום דבר בלי שלמדת. זו התעודת עניות ששופטים את המשפט העברי בלא ללמוד אותו. וכן כל דבר ודבר. ואנחנו באמת קוראים לציבור הרחב, בעזרת השם, שיבואו, זה חינם, אין כסף, וכל יום. מלון זה משהו אחר, מי שרוצה להיות במלון ישלם עבור המלון. אבל לשמוע את ההרצאות, י' שבט עד י' ג' בשבט, במלון גני ירושלים, יבואו, כי כתוצאה מהכנסים האלה, פשוט כפי שאמרתי לך, הולכים ונוסדים בתי דין דין המונות. יש לנו היום כבר ממש רכיב על גבי רכיב של תקנות והנהגות שאנחנו עושים בתי דין למנות, שמוכרים ממש בתי דינים יעילים, מתואמים עם המודרנה. זה דבר שלא יאמן. טוב להיות בתי דין דין למנות. וגם כאמור, אנחנו חותרים לימים שבהם נוכל לעגן את הסמכויות של בתי דין דין למנות, לא רק מסגרת חוק הבורות, אלא חוק מיוחד שיכיר בפעילות שלנו, כי בצורה כזו ננתב את מדינת ישראל למדינה יהודית דמוקרטית, לא רק דמוקרטית, מדינה יהודית. אז בעזרת השם, ככל שיתנו יד למפעלים הגדולים האלה ויבואו וישתתפו, כן יקרה הזמן שבו תתגשם הנבואה, השיבה שופטנו כבר שונה ויועצלנו כבר תחילה.
אמן ואמן, הרב רצון ארוסי, לקראת הכנס השנתי העולמי ה-29 למשפט עברי. תודה רבה, שיהיה ברכה והצלחה, כל טוב.
יזכו וימצאו יחד נעלה מעלה מעלה.
שלום, שלום.